סימן קס"ט, סעיף ג. נעסוק בעזרת השם השיעור בעניין של נמלח. מה הכוונה נמלח? היה שמש ששימש את המסובים בסעודה, או שנקרא בלשוננו מלצר, שהוא עומד ומשמש את המסובים, את היושבים בסעודה. היושבים בסעודה כיבדו את השמש לשתות, מזגו לו כוס יין ונתנו לו לשתות. הוא צריך לברך, הוא מברך בויר פרי הגופן ושותה את הכוס יין שהמסובים מכבדים אותו. אחרי שהוא גמר לשתות את הכוס יין, עובר זמן ומכבדים אותו בכוס נוספת. יברך על הכוס השנייה או לא? כתוב בשולחן אור שהוא צריך לברך על הכוס השנייה, כיוון שבשעה שהוא ברך על הכוס הראשונה, הוא לא ידע אם יגישו בפניו כוס שנייה. הוא לא ידע, אולי יגישו בפניו כוס שנייה ואולי לא. אז לכן, כאשר מוזגים לפניו כוס נוספת, הוא צריך לברך פעם נוספת על הכוס השנייה. ולמה? כיוון שהוא לא ידע, הוא לא ידע אם יביאו לפניו כוס אחרת. המשנה מוסיף כאן שבאופן כזה, שבשעת הברכה על הכוס הראשונה, הוא כבר, הוא כיוון שאם יביאו לו כוס שנייה, הוא מכוון ומוציא גם אותה, אז הברכה מועילה גם לכוס השנייה. אבל בסתום הוא לא כיוון, והוא לא ידע אם יביאו לו עוד כוס. אם מביאים לו עוד כוס, הוא צריך לברך פעם נוספת. בברכה האחרונה, שהוא מברך על הכוס השנייה, הוא פותר את שתי הכוסות. כי ביחס לברכה האחרונה, אין דין של הפסק. למעשה, יש כאן שתי כוסות, הם נפטרים בברכה האחרונה אחת. ביחס לברכה הראשונה, מכיוון שהוא לא ידע אם יגישו בפניו עוד כוס, הוא צריך לברך ברכה נוספת, ברכה ראשונה. עכשיו, למדנו בשיעור הקודם, מה שמובא בשולחן ערוך כאן בסימן שלנו בסעיף א', שהשמש שמשמש בסעודה, והוא מגיש מאכל שיש לו ריח טוב, אז חייבים מעיקר הדין לתת לשמש מיד לטעום מאותו מאכל. כי אדם שמריח ריח של מאכל והוא מתאווה אל אותו מאכל, אם הוא לא תואם ממנו, המאכל מזיק לו. הריח של מאכל מזיק לו, הוא מסתכן. אז לכן חובה לכבד את השמש מהמאכל שהוא מגיש לשולחן, אם יש לו אותו מאכל ריח טוב. אומר השולחן ערוך בסעיף שלנו, שאם יש שם תלמיד חכם באותה סעודה, והגישו לפניו פת, ואז ממילא השמש לא צריך לברך על הפת השנייה שיגישו לו. כיוון שיש שם תלמיד חכם שהוא מזהיר אותם, שצריך לכבד את השמש מהפת. מכיוון שיש שם תלמיד חכם שמזהיר אותם, צריך לכבד את השמש מהפת, אז דעתו של השמש כבר בפרוסה הראשונה, שיגישו לפניו עוד פרוסה. כיוון שיש פה יהודי חשוב שיודע את ההלכה, שצריך לכבד את השמש מהפת של השולחן, ממילא כאשר מגישים לפניו פרוסה אחת, הוא יודע שיגישו לפניו עוד פרוסה, כי הרי זה ההלכה. זאת אומרת, זה מה שיוצא מכאן מהסעיף, שצריך גם בפת לכבד, וצריך לתת לו גם שתי פרוסות, זה מה שכתוב כאן. לא ברור לי כל כך מה המקור של הדברים, ראינו שצריך לתת לו ממאכל שיש לו ריח טוב, אבל למה עם פרוסת לחם, אם נתנו לו פרוסה אחת, למה צריך לתת לו פרוסה שנייה? אבל זה מה שכתוב כאן, שאם יש תלמיד חכם שיודע שצריך לתת לשמש, ממילא, אז השמש סומך בדעתו שהתלמיד חכם יגיד להם מה צריך לעשות, וממילא בפרוסה, בברכה לפרוסה הראשונה, הוא מכוון להוציא את הפרוסה השנייה. אני אקרא בפנים. אומר השולחן ערוך, השמש מברך בורא פרי הגפן על כל כוס וכוס שיתנו לו. כי בכל כוס וכוס שנותנים לו, הוא לא בטוח שיתנו לו כוס נוספת. אז לכן, על כל כוס הוא צריך לברך ברכה ראשונה חדשה. לפי שהוא כנים לך, זה הכל ביחס לברכה הראשונה. אבל ברכה האחרונה אינו מברך אלא לבסוף. כי ברכה האחרונה אחת פותרת את כל מה שהוא אכל, גם אם היה עשר חדד בין האכילות או בין השתיות, זה לא משנה. ברכה האחרונה פותרת את כל השתיות שהוא שתה ואת כל המאכלים שהוא אכל, גם אם היה עשה חדת ביניהם. זהו. עכשיו, ואינו צריך לברך על כל פרוסה ופרוסה. כל פרוסה ופרוסה שנותנים לו, הוא לא צריך לברך ברכה נוספת, באיזה אופן? אם יש שם אדם חשוב בסעודה, שיודע שיתנו לו כל צורכו מפת, יש אדם חשוב, שהוא יודע את ההלכה, שצריך לכבד את השמש מהפת, ממילא אז על כל פרוסה ופרוסה, הוא לא צריך לכוון שוב, הוא לא צריך לברך שוב, כי הוא יודע שיתנו לו מהפרוסות, ואם אין אדם חשוב בסעודה, צריך לברך על כל פרוסה ופרוסה, כמו על היין. הלכה נוספת, שניים שהיו אוכלים ביחד, שני אנשים יושבים יחד בסעודה, ויש שמש שמשרת אותם, מגיש להם את המזון. הדין הוא שהשמש יכול להצטרף איתם לסעודה גם בלי ליטול מהם רשות. ולמה? כי כאשר הם שניים אין להם זימון, רק שלושה יש זימון. אז אם אלה זה יכול להצטרף איתם לסעודה כדי שיהיה זימון גם בלי לשאול אותם. זה מה שכתוב כאן. שניים שהיו אוכלים ביחד, השמש אוכל עמהם בלא נטילת רשות. הוא לא צריך ליטול מהם רשות. הוא יכול להצטרף איתם לסעודה כדי שיהיה זימון. אז אולי הפשט הוא, כיוון שאנחנו בטוחים שהם מסכימים שמישהו שלישי יצטרף איתם כדי שיהיה זימון. כך אולי הפשט. המשתיבור אומר אבל שלא יאכל יותר מדי, שיאכל רק את המינימום הנדרש כדי לזמן, אין לו רשות לאכול יותר מזה. ובזה אנחנו מסיימים את הסימן שלנו, סימן קוף סמכתת, ועוברים לסימן קוף עין. קוף עין בחלקו הראשון, בסעיף הראשון, נלמד בעזרת השם שאין מסיחים בשעת הסעודה. אין מסיחים בשעת הסעודה אפילו בדברי תורה. אפילו בדברי תורה אסור לשיח, והמשנה ברורה אומר שזה הכל בשעת האכילה גופה. אבל בין תבשיל לתבשיל מותר לדבר? כיוון שאז אין סכנה שמא יקדים קנה לוושת. בין תבשיל לתבשיל, אבל בשעת הסעודה ממש, בשעה שהוא אוכל ממש אסור לדבר, אין מסיחין, בשעת הסעודה אפילו בדברי תורה. המשנה ברורה אומר שחובה לומר דברי תורה על השולחן שאוכלים בו, כי אדם שאכל ולא אמר דברי תורה, הרי זה כזבחי מתים. המשנה ברורה מביא עצה לומר מזמור לדוד השם רואי אלוהי אחסור. שיש שם שזה גם דבר תורה, וגם הוא מתפלל על המזונות שלו, תארו יחלפון הישול חונגת, צוררו, דישנתו בשמן, רוישי, קויסי, רבויו, כנראה שזה התפילה על המזונות, וזה מה שכתוב כאן משנה ברורה, לומר את המזמור לדוד השם רואי לא יחסור, השם רואי לא יחסור, זה גם בקשה על מזונות. אני אקרא בפנים, אין מסיחים בסעודה, שמא יקדים קנה לוושת, סכנה, ואפילו מי שנתעטש בסעודה, גם אדם שנתעטש בתוך הסעודה, אסור לומר לו אסותא. למה? כי אסור לשיח בסעודה, הלכה מפורשת בשולחן ערוך. עכשיו עובר השולחן ערוך לעניין אחר. מה הדין? אנשים יושבים בסעודה, ואחד מהם מוצרח לצאת להטיל מי רגליים. הדין הוא שהטלת מי רגליים עצמה לא מחייבת בנטילת ידיים נוספת. הוא יצא להטיל מי רגליים, אחר כך כשהוא חוזר להמשך הסעודה, הוא לא צריך ליטול את ידיו פעם שנייה. הטלת מי רגליים עצמה לא מחייבת בנטילת ידיים נוספת. אלא אם כן הוא נגע במקום מתונף, שאז הוא צריך ליטול את אותו יד שבו הוא נגע. כתוב שכאשר הוא נוטל את היד בו הוא נגע, הוא צריך ליטול את זה בפני כולם. ושכולם יראו שהוא נוטל את ידיו ולא יחשדו בו שהוא ממשיך לאכול בלי ליטול את ידיו. זה הכל לגבי מי רגליים. אבל אדם שנפנה להטיל את צרכיו, לפני להטיל את צרכיו, בכל מקרה הוא צריך שוב ליטול את ידיו. בכל מקרה, המשנה ברורה מביא כאן האם צריך ליטול בברכה או בלי ברכה. אבל זה בכל מקרה הוא צריך ליטול את ידיו, אני אקרא בפנים. היו מסובים בסעודה, ויצא אחד להטיל מים, נוטל ידו אחת ששפשף בה, ואינו נוטל אלא בפני כולם, שלא יחשידו שלא נטל. הוא צריך ליטול את היד שאיתה הוא שפשף, את היד המלוכלכת, אבל יד שאיתה הוא לא שפשף, הוא לא צריך ליטול. עצם הטלת מי רגליים לא מחייבת בנטילת ידיים. זה הכל אם הוא יטיל רגליים, אם הוא יטיל מי רגליים. אבל אם עשה את צרכיו, ודאי צריך נטילה. עשיית צרכיו צריכה בכל מקרה נטילת ידיים מחודשת. חוזר השולחן אורך ואומר, מה שלמדנו שאדם שיצא להטיל מי רגליים, שהוא צריך ליטול את היד שבה הוא שפשף, את היד המלוכלכת, זה הכל כאשר הוא רוצה... שהוא צריך ליטול את זה בפני כולם, זה הכל כאשר הוא רוצה לשתות. בלי לאכול. הוא רוצה להמשיך בסעודה רק בשתייה, אבל אם הוא רוצה לאכול, רוצה לאכול, לא צריך לטול ידיים בפני כולם, כי אנחנו בטוחים שהוא יטול את ידיו. אז לכן לא צריך לטול, אפילו בחוץ הוא גם יכול לטול את ידיו.